שלום, אני רפי כפיר, מדריך ומרצה בירושלים ובעל חברת אהבת ירושלים. הנושא בפודקאסט זה הוא ירושלים במהלך הדורות, התקופה היוונית, חלק שני. מפות ותמונות בנושא זה אפשר לראות באתר אהבת ירושלים תחת הכותרת מאמרים ירושלמיים. במקום יהודה שלט אחיו הקטן יונתן. וכשמת הכהן הגדול על קימוס, הייתה יהודה 7 שנים ללא כהן גדול, עד למינויו של יונתן לכהן גדול על ידי אלכסנדר בלס, השליט הסלבקי. את איגרת המינוי מביא ספר המכבים א', י', י"ח עד כ'. ציטוט: המלך אלכסנדר לאח יונתן שלום. שמענו עליך כי איש גיבור חיל אתה, ושאתה מתאים להיות ידידנו. ואתה העמדנוך היום לכהן גדול לעמך, ואוהב המלך תיקרא. סוף ציטוט. בשנת 143 לפני הספירה, נרצח יונתן על ידי שר הצבא של סוריה, טריפון, שראה ביונתן המתחזק איום. את מקום יונתן מילא אחיו, שמעון. בשנת 142 לפני הספירה, ניצל שמעון את הסכסוכים הסלבקים הפנימיים, ויהודה הפכה למדינה עצמאית שלא משלמת מיסים ליוונים. ציטוט: בשנת 70 ו-100 הוסר עול הגויים מישראל, ויחל עם ישראל לכתוב ספרים ובשטרות בשנת 1 לשמעון הכהן הגדול ושר הצבא ונשיא היהודים. סוף ציטוט, מכבים א', י"ג, מ"א, מ"ב. בשנת 140 לפני הספירה קיבל שמעון מינוי לשלוט מאספת העם. ציטוט: ב-18 באלול בשנת 72 ו-100 היא השנה השלישית לשמעון כהן גדול שר עם אל, בקהל גדול של כהנים ועם וראשי אומה וזקני הארץ, הודה לנו אחרי אשר פעמים הרבה היו מלחמות בארץ, ושמעון בן מתתיהו בין בני יהויריב ואחיו שמו את נפשם בכפם ויעמדו נגד אויבי עמם לקיים את מקדשם ואת התורה, ובשם גדול פערו את עמם. ובימיו של שמעון הצליח בידו לגרש את הגויים מארצם, וגם את אלה אשר בעיר דוד אשר בירושלים אשר עשו להם מצודה חקרה, אשר ממנה היו יוצאים ומתמאים מסביב למקדש ויעשו רעה רבה בקודש, ויושב בה בירושלים אנשים יהודים, ויבצרה לביטחון הארץ והעיר, ויגבה את חומות ירושלים, וכי היהודים והכהנים נאותו להיות להם שמעון לנשיא ולכהן גדול לעולם, עד אשר יקום נביא אמת, ולהיות להם שר צבא, ולדאוג למקדש, ולהעמיד בידו מלאכתו, ועל הארץ, ועל הנשק, ועל המבצרים. סוף צידוד, מכבים א', י"ד, כף זין עד מ"ב. למעשה שמעון הוא לא ממשפחת הכהנים הגדולים, וגם לא ממשפחת המלאכים, ולכן המינוי שלו הוא זמני, עד אשר יקום נביא אמת. שמעון הרס גם את החקרה, וכך נכתב בספר קדמונות היהודים של יוסף מתתיהו, ציטוט: שכן שמעון כבש את גזר ואת יפו ואת יבנה, ולחד את גם את החקרה שבירושלים, והרסה עד היסוד, שלא תוכל לשמש מעוז לאויבים שיכבשוע להרע כמו אז. לאחר שביצע זאת, נראה לטוב מאוד ולמועיל לפרק גם את ההר שעליו עמדה החקרה, כדי שבית המקדש ירום עליו. עמד וקרא את העם לאספה, ושידל אותו לעשות את הדבר הזה, בהזכירו אותם מה שסבלו מידי המשמרות ופליטי היהודים, ומה שהם עלולים לסבול אם יחזור ויכבוש נוכרי את המדינה ויעמיד בה חיל מצב. בדברים האלה לקח את לב העם, שכן יעצור דברים שהם לטובתו, וכולם נתנו את ידם לכך ופרקו את ההר, ולא הפסיקו מעבודתם לא בלילה ולא ביום, ותוך 3 שנים תמימות ערו עד היסוד ועד המישור החלק. מאותו זמן ואילך התנסה בית המקדש מעל לכל לאחר שהחקרה והאר שעליו עמדה נהרסו. מתור קדמוניות י' ג' 215 עד 217. לימים דרש שליט סוריה אנטיוכוס אידטס להחזיר לו את הערים שנכבשו וכן את החקרה או כסף תמורתם. אבל שמעון ענה לו, ציטוט, ויען שמעון ויאמר לו, לא ארץ נוכריה לקחנו, ולא ברכוש נוכרי משלנו, כי אם נחלת אבותינו אשר בידי אויבינו בעת מן העתים בלא משפט נכבשה. סוף ציטוט, מקבים א' למד ג'. סידטס ערך מלחמה נגד שמעון והפסיד בה לבנו של שמעון יוחנן. שמעון נרצח בשנת 134 לפני הספירה בידי תלמי בן חבוב, חתנו ביריחו, במזימה שרקם אנטיוכוס סידטוס היווני. את שמעון החליף בנו יוחנן אורקינוס. תקופתו הייתה תקופה טובה ליהודה, שכן הוא לא היה משעובד ליוונים, ולכן יכול היה להרחיב את ממלכתו. הוא כבש עמים שכנים, אדומים, נבטים ואיתורים, ופתח במדיניות חדשה של גיור אותם עמים. במדיניות החוץ שלו הוא היה ביחסים טובים עם רומא ועם בית תלמי. מעניין שהוא היה הראשון שצרף לשמו שם יווני, הורקינוס, לצד שמו העברי. שלטונו היה שלטון חילוני, ותקוות החלק הדתי בעם לשינוי בכיוון זה נכזבה. יונתן נפטר והוריש את הכהונה הגדולה לבנו יהודה אריסטובולוס, ואת השלטון הוריש לאלמנתו. אריסטובולוס השתלט על כל התפקידים הממלכתיים, ואת אמו קלה בבית הסוהר עד שמתה ברעב. את אחיו אנטיגונוס, שפיקד על כיבוש הגליל, רצח. הוא שלט שנה אחת בלבד, ומת ממחלה. הוא המשיך במדיניות אביו, ובשנה זו כבש את הגליל, פרט למערבו, וגייר את שבטי האיתורים שחיו שם. אחריו, שלט אחיו אלכסנדר ינאי. ינאי נשא את שלום ציון אלמנתו של אחיו יהודה אריסטובולוס ואחותו של אחד מגדולי הרבנים הפרושים, שמעון בן שטח. ינאי כבש עוד שטחים ויהודה בתקופתו הגיע לשיא גודלה. מבחינה חברתית בתקופתו היה עימות גדול בין הפרושים לצדוקים, והוא תמר בצדוקים, ולכן הפרושים מרדו בו. במסגרת דיכוי המרד זה נהרגו עשרות אלפי אנשים, כאשר ינאי הסתמך על חיל סחירים. במשך הזמן נעשה ינאי יותר מפויס, ואפילו ציווה על אשתו להתפייס עם הפרושים. ינאי נהרג בקרב בשנת 76 לפני הספירה. עם מותו של ינאי הפכה אשתו שלום ציון, שלומית אלכסנדרה, למלכה, כאשר בנה הורקינוס היה הכהן הגדול, ובנה השני אריסטובולוס היה מפקד הצבא. בבחינת מדיניות חוץ, תקופתה הייתה תקופת שלום. בבחינה פנימית, שלום ציון תמכה בפרושים וקרבה אותם אליה. את הצדוקים הוציאה מההשפעה הדתית, אבל אנשיהם קיבלו תפקידים צבאיים שונים. הדבר גרם למתח רב, ובעיקר בין שני בניה, כאשר אריסטובולוס התקרב לצדוקים והורקינוס לפרושים. כאשר המלכה חלתה, ניצל את אריסטובולוס, קיבץ סביבו אנשים, צדוקים, וכבש 22 מבצרים. כגמול, אסרה אמו את אשתו וילדיו במצודה של יד המקדש, הבירה. וכאשר מתה, פרץ ריב האחים במלוא עוזו. ציטוט. מיד יצא אריסטובולוס למלחמה עליו, וכשערך את הקרב ליד יריחו, ברחו רבים מאנשי הצבא של הורקינוס אל אחיו. אחר הדברים האלה ברח הורקינוס אל המצודה, ששם היו אשתו של אריסטובולוס וילדיו אסורים מטעם אמו, כפי שאמרנו קודם לכך. והוא תקף ולקח את היריבים שנמנתו אל תחום בית המקדש. ולאחר שבא בדברים עם האח בדבר פשרה, שם קץ לאיבה בתנאי שאריסטובולוס ימלוך, והוא, הורקינוס, יחיה חיה בלי להתערב ויתענג בלא פחד על הרכוש שיש לו. על פי תנאים אלה, עשו על כך הסכם ביניהם בבית המקדש, ואישרו את ההסכם בשבועות ובתקיעת כף ימינם, וחיבקו זה את זה לעיני כל העם, והלכו אריסטובולוס לבית המלכות, ואורקנוס אל ביתו של אריסטובולוס כאחד העם. סוף ציטוט, קדמוניות היהודים, י' ד' 4-7. הסכם הפשרה לא עריך ימים, אורקנוס חבר לחרטת מלך הנבטים בעצת יועצו אנטיפטר האדומי, והמסרו מצור על ירושלים. על אנטיפטר כתב יוסף בן מתתיהו, ציטוט, היה לו להורדוס ידיד אדומי ושמו אנטיפטרוס, בעל נכסים רבים, איש פעלים ומחרחר ריב מטבעו, והוא אויבו של אריסטובולוס, וחלק עליו מחמת חיבתו לאורקינוס. סוף ציטוט, קדמוניות י' 8. באותו זמן הגיע לירושלים סקברוס, שליחו של המצביע הרומאי הגדול פומפאוס, ושני האחים פנו אליו לעזרה. בכוח הכסף הצליח אריסטובולוס לשכנע אותו, וסקברוס הסיר את המסתור מעל ירושלים, כאשר ציווה על הנבטים לסגת מעל העיר. ואם לא יעשו כן, הם יחשבו לאויבי הרומאים. כאשר שב סקברוס לדמשק, התנפל אריסטובולוס על כוחות הורקינוס והסב לו עבדות 6,000 נפש, ובהם גם אחיו של אנטיפטר. כאשר הגיע פומפאוס לדמשק, הגיעו לשם גם האחים ושליחיהם ושיתחו לפניו את טענותיהם. פומפאוס הורה להם שישבו בשקט עד שהוא יגיע לארצם ויישב את המחלוקות. אבל אריסטובולוס נקט בפעילויות מלחמתיות, ולכן יצא פומפאוס נגדו, ובסופו של דבר שם אותו במאסר ועלה לכיוון ירושלים. וממשיך לספר יוסף בן מתתיהו, ציטוט, בפנים העיר היה ריב הבריות, כי הבריות היו חלוקים בדעותיהם על המתרחש. לקצתם, אנשי הורקינוס, היה נראה כי יש להסגיר את העיר לידי פומפאוס, ואילו הנוטים אחרי אריסטובולוס יעצו לסגור את העיר בפני פומפאוס ולהילחם, גם מפני שאריסטובולוס מוחזק במעצר. הללו הקדימו ותפסו את המקדש והרסו את הגשר, כיום נקרא הגשר גשר וילסון, הנטוי ממנו אל העיר, והתכוננו למצור. אולם האחרים, אנשי הורקינוס, קיבלו את הצבא והסגירו ביד פומפאוס את העיר ואת בית המלך. תחילה הביא פומפאוס לפני אלה שבפנים דברי פשרה, וכשלא שמעו לדברים שהכריז, ביצר את המקומות סביב, והורקינוס שימשו ברצון בכל דבר. עם שחר, תקע פומפאוס את מחנהו בצד צפון של בית המקדש, שמשם נוח היה לתוקפו. הצד אל העיר היה משופע לאחר שנותק הגשר. במקום שנמצא פומפאוס הלכה והתרוממה סוללה. לאחר שהתמלה התעלה בקושי בגלל העומק שלא היה לו סוף, הקים פומפאוס את כלי המשחית וכלי המלחמה שהובאו מצור, ותקף ורגם את בית המקדש באבני בליסטראות. ואילו לא היה מנהג אבות בידינו לנוח בימות השבת, לא הייתה הסוללה יכולה להיגמר, מפני שהיהודים היו מונעים זאת, שכן החוק מתיר להתגונן כשהאויבים פותחים בקרב ותוקפים, ואוסר כשהם עושים דבר אחר. הרומאים, כשנתנו אפוא את דעתם, לא ירו ביהודים באותם ימים שאנו קוראים להם שבת, ולא יצאו לקראתם לתגרות ידיים, אלא הקימו סוללה ומגדלים והקריבו את כלי המשחית כדי שיהיו מוכנים להשתמש בהם ביום הבא. מכאן יכול אדם ללמוד את מידת החסידות המופלגה שאנו נוהגים כלפי אלוהים, ואת שמירת החוקים שהכהנים לא נמנעו כלל מעבודת הקודש בשעת המצור מפני פחד, אלא פעמיים ביום, בבוקר ובתשע שעות בערך, היו מקריבים על המזבח ולא הפסיקו את הקורבנות אפילו בשעת הדחק של התקפות. ולכן בשעה שנכבשה העיר בחודש השלישי ביום הצום, חודש שלישי מהתחלת המצור ביום כיפור, שחטו האויבים המתפרצים את אלה שהיו בבית המקדש, ואלה שעסקו בקורבנות המשיכו על אף זאת לשרת בקודש, ולא הפחד לחייהם, ולא המון אלה שכבר הלכו ונהרגו ילצום לברוח, אלא שסבורים היו שמוטב שיסבלו את כל הסבל המזומן להם ליד המזבחות ממש, ולא יעברו על אחד החוקים. כל המקום נמלא מעשה הרג, מן היהודים נפלו כ12,000, ואילו מן הרומאים רק מועטים מאוד. לא קטנו החטא שחטאו לבית המקדש, שאסור היה לדרוך בו ולראותו בימים שלפני כן, כי פומפיוס ולא מעטים מבני לוויתו נכנסו פנימה וראו מה שאסור היה לשאר בני אדם, חוץ מן הכהנים הגדולים בלבד. סוף ציטוט, קדמונות היהודים, י"ד 58-72. כיבוש ירושלים על ידי הרומאים היה בשנת 63 לפני הספירה, ולמעשה אז חדלה יהודה להיות עצמאית, והחלה התקופה בשלטה על הארץ רומא. וכתב יוסף בן מתתיהו, ציטוט, אסון זה גרמו לה לירושלים, הורקנוס ואריסטובולוס וריבם זה עם זה, שכן קיפחנו את חירותנו ונעשינו נתינים לרומאים, והוכרחנו להחזיר לסורים את הארץ שרכשנו בנשקנו לאחר שלקחנו אותה מהם. ונוסף על כך, הוציאו הרומאים מידינו בתוך זמן קצר 10,000 כיכר ומעלה, ושלטון המלוכה שהיה נתון קודם לכן למשפחת כהנים גדולים נעשה משרת כבוד מתוך העם. סוף ציטוט, קדמוניות היהודים, י"ד 77-78. חומת ירושלים החשמונאית. לפני החורבן הקיפו את ירושלים 3 חומות שנקראו על ידי יוסף בן מתתיהו לפי זמן בנייתם הכרונולוגי, החומה הראשונה, השנייה והשלישית. החומה הראשונה היא החומה שנבנתה על ידי החשמונאים, ויוסף בן מתתיהו מתאר את מהלכה. ציטוט, העתיקה ביותר מבין 3 החומות הייתה בלתי ניתנת להיכבש, הן מחמת העמקים שסובבוה מכל צד, והן מחמת ההר שעליו הייתה בנויה. אבל מלבד יתרון מיקומה, הייתה גם בנויה בחוסן. היא התחילה מן דרום, במגדל שהיה נקרא היפיקוס בימיו, והייתה נמשכת עד אקסיסטוס, רחבה ציבורית, ואחר כך הייתה נוגעת בבולה, אולי לשכת הגזית, והייתה מסתיימת בצד המערבי של המקדש. והתחילה באותו מקום, מגדל היפיקוס, בכיוון השני, בצד מערב, היא ירדה על יד המקום שהיה נקרא בצו, אל שער העשיים, ולאחר מכן הייתה פונה לצפון מעל מעיין השילוח, ושוב נתתה לצד מזרח לעבר בריכת שלמה, ואחרי שעברה המקום שהיה נקרא אופל, הגיעה לבסוף לסתיו המזרחי של המקדש. סוף ציטוט, מלחמות ד' א' ב'. ארכיאולוג נחמן אביגד חיפש את החומה בתוואי הצפוני שלה וכך סיפר, ציטוט, כאשר יצאתי לחפש שריד אותנטי בקו הצפוני של החומה הראשונה, היינו שרויים בציפייה דרוכה לקראת התוצאות. הרי זו הייתה הפעם הראשונה שזומנה חפירה לפי ההנחיות ששאבו ממקור ספרותי. חפרנו במקום הנמצא 35 מטר דרומית לחוף השלשלת, בתוואי המשוער של החומה הראשונה. הספק קרסם בנו אם נצליח להגיע לתוצאות חיוביות בשטח המצומצם של החפירה שלא ניתן להרחיבו לשום צד. אבל התוצאות הסופיות היו חיוביות למעלה מהמצופה. בתוך הבור ששטחו עלה על 10x12 מטר היה מגדל רבוע 9x9 מטר כאילו גזור על פי מידה. ממש בול. בלבי חשבתי, כל הכבוד ליוסף בן מתתיהו, שוב הוכיח את מהימנותו בתיאוריו הטופוגרפיים. ואנחנו, פשוט שיחק לנו המזל, אלא שהפעם היה זה לפי הזמנה. סוף ציטוט, העיר העליונה של ירושלים, פרופסור נחמן אביגד. באשר לשאלה מי בנה את החומה הראשונה, נאמר בספר המכבים, ציטוט, וישב יונתן בירושלים, ויחל לבנות ולחדש את העיר, ויאמר לעושי המלאכה לבנות החומות והר ציון מסביב אבני מחצב למבצר, ויעשו כן. סוף ציטוט, מכבים א', י', י' עד י' א'. המילים החשובות הם ויחל ולחדש. כלומר, הוא התחיל במלאכה והוא לא בנה חומות חדשות, אלא חידש חומות ישנות או שיפץ אותן. פסוק נוסף בנושא לגבי שמעון. ציטוט, וימהר שמעון לחלות את חומות ירושלים ולבצרה מסביב. סוף ציטוט, מקבים א', י' ג' עד י'. כלומר, יונתן התחיל ושמעון קילה. אבל עוד מלך השמונאים מוזכר באשר לחומות. ציטוט, ויתר דברי יוחנן, בן שמעון, ומלחמותיו וגבורותיו אשר עשה, ובניין החומות אשר בנה ומעשיו, הנה הם כתובים על ספר ימי כהונתו הגדולה, למין אשר היה כהן גדול אחרי אביו. סוף ציטוט, מקבים א' ת' ז' כף ג' עד כף ד'. הבירה. הבירה הייתה מצודה יהודית שנבנתה בצפון מערב הר הבית על גבעה ששלטה על הר הבית ונקראה לימים גבעת אנטוניה. המקום מוזכר כבר בספר נחמיה. ציטוט, ואי כאשר נבנתה החומה והעמיד דלתות ויפקדו השוערים והמשוררים והלוויים ועצבה את חנני אחי ואת חנניה שר הבירה על ירושלים כי הוא כאיש אמת ויראה את האלוהים מרבים. ואומר להם, לא ייפתחו שערי ירושלים עד חום השמש, ועד הם עומדים, יגיפו הדלתות, ואחוזו ועמיד משמרות, יושבי ירושלים, איש במשמרו ואיש נגד ביתו, נחמיה זין א' עד ג'. הבירה גם הופיעה באיגרת אריסטיאס. איגרת אריסטיאס היא חיבור יהודי הלניסטי, שנכתב בשפה היוונית במצרים, ככל הנראה בשלהי תקופת בית שני, במאה השנייה לפני הספירה, והיא נמנית עם הספרים החיצוניים שלא נכנסו לתנך. וכך נאמר בה, ציטוט, ולמען דעת הכל עלינו לבירה אשר על יד העיר וסקרנוע. היא יושבת במקום גבוה ביותר ומחוזקת במגדלים רבים, עשויים אבני בניין גדולות עד ראשיהם להגן, כמו שנודע לנו, על המקומות אשר על יד המקדש. ואם תקרה מהפכה או מרד או התפרצות אויבים, לא יוכלו לפרוץ אל החומות אשר סביב לבית. על מגדלי הבירה ערוכים קלעים ומכונות שונות, וגם מקום זה גבוה מן החומות הנזכרות. המגדלים נשמרים בידי האנשים הנאמנים ביותר, ואשר נתנו לארץ מולדת אותות גדולים על נאמנותם. אלה, אין להם רשות לצאת מן הבירה זולתי בחגים, ואף אז רק חלקים חלקים, ואין רשות להביא כל איש וזהירות גדולה ינהגו בזה. סוף ציטוט, איגרת אריסטיאס, קוף עד קוף ג'. על הבירה החשמונאית כתב יוסף בן מתתיהו. ציטוט, בצד צפון נבנתה מצודה בעלת זוויות מוקפת חומה מוצקה ומצוינת בעוצמתה. את המצודה הזאת בנו המלכים והכהנים הגדולים לבית חשמונאי לפני הורדוס וקראו לה בירה, כדי להניח שם את בגדי הכהונה שהכהן הגדול מתעטף בו רק בשעה שהוא צריך להקריב. סוף ציטוט, קדמוניות, ט"ו 403.